אנחנו חוזרים לנושא שדיברנו עליו בפעמים הקודמות, זה לפני חנוכה אפילו. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על רעיון מה זה נשמה. ראינו שיש בזה הרבה שלבים, שנשמה זה לא מילה אחת, אלא היא בנויה מחמש מרכיבים, שזה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. חמש מדרגות. ודיברנו על כל המדרגות, רק נשאר לנו לדבר בעצם על מהות החיה, סליחה, מהות היחידה, על חיה דיברנו, מהות היחידה, ויחידה התחלנו כבר לדבר בפעם שעברה, כשדיברנו על האדם והירח, ראינו שנקודת היחידה זה זיהוי, של האדם עם ההוויה כולה. לא כמו שמדרגה הראשונה, נפש זה הגוף של האדם, רוח זה התודעה, האישיות של האדם, נשמה זה כוח, יכולת לאהוב, חיה זה מדרגה שמדברת על, על אדם שמזהה את עצמו עם כנסת ישראל, עם כלל ישראל, ויחידה, אדם מזהה את עצמו עם ההוויה כולה. ברור שכאלה יש יחידים בלבד, יחידי סגולה, לא בכל דור יש אנשים כאלה שככה חיים, אבל יש מדרגה כזאת, ואנחנו צריכים להבין מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מילה נשמה ויחידה. עכשיו, אנחנו ננסה להבין עוד דבר אחד, בעצם אנחנו נמשיך ללמוד, לראות מה שראינו בשיעור האחרון על האדם והירח, שלאדם הוא לא, בעצם מה שלמדנו אז, שאדם הוא לא אחד מהמרכיבים בתוך החלל, קוסמוס שאנחנו חיים בו, אלא הוא למעשה שורש של כל הוויה, הוא יוצר את כל הוויה, הוא לא בורא אותה, בורא אותה הקדוש ברוך הוא, אבל אדם הוא יוצר ההוויה, ככה יוצא לפי הפיזיקה המודרנית. רציתי שאנחנו נסתכל על נקודה הזאת בזווית קצת אחרת, זווית גם מתוך המקורות שלנו, אבל העיקרון הוא, זה אותו עיקרון. אדם הוא לא אחד מברויי העולם, הוא לא אחד ממרכיבים אפילו של המציאות, אלא הוא שורש, הוא מרכז, הוא תמצית של כל כל המציאות שאנחנו חיים בה. אולי צריך להגיד את זה עוד יותר מדויק. כל ההוויה היא השתקפות, התפשטות, התפרטות של האדם. הוא לא רק תמצית, כמו שאמרתי קודם, של ההוויה. אלא המציאות שלנו, מה שאנחנו חיים בה, זה, זאת התפשטות של הרוח האדם, האדמיות. אני מבין עדיין שמה שאני אומר זה קצת קשה לקלוט, וזה דברים קצת מופשטים, אז אנחנו יותר נתבונן במקורות שלנו, ומשם אתם תראו דברים יותר קונקרטיים, יותר ברורים. יש מדרש מפורסם, אתם בטח כולם מכירים את זה, זה שאדם הראשון נתן שמות לבעלי חיים. נקרא את המדרש וננתח אותו, ואז מתוכו אנחנו נבין דברים נוספים. אצלכם זה מקור מספר אחת. אומר כך, אמר רבי אחא, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא, שבא הקדוש ברוך הוא לברות את האדם, נמלך במלאכי השרת, אמר להן, נעשה אדם? אמרו לו, אדם זה, מה טיבו? אמר להן, חוכמתו מרובה משלכם. הביא לפניהם את הבהמה ואת החיה ואת העוף, אמר להם, זה מה שמו? ולא היו יודעין. אבירן לפני אדם אמר לו, זה מה שמו? אמר, זה שור, זה חמור, זה סוס, זה גמל, ואתה, מה שמך? אמר לו, אני נאה לקרוא, להיקרא אדם, שנבראתי מן האדמה. ואני, מה שמי? מי שואל את השאלה הזאת? אמר לו, לך נאה להיקרות אדוני, שאתה אדון לכל בריאותיך. אמר רבי אחא, פסוק מישעיה שאומר, אני השם הוא שמי, אומר על זה הרבי אחא, הוא שמי שקרא לי אדם הראשון. טוב, זה המדרש. אנחנו ננסה להבין היום למה מלאכי השרת לא ידעו לקרוא שמות לבעלי חיים. מה, הם כל כך לא יצירתיים? מה הבעיה להגיד, להמציא איזשהו שם? אז אפשר לקרוא לזה סוס, אפשר לקרוא לזה הורס, פרט, לושד, אפשר ששובל, מישהו יודע צרפתית. יש כל מיני שמות. אז מה הבעיה להגיד כזה דבר? מה, הם כל כך מוגבלים, כל כך... למה הם לא יודעים להגיד שמות? טוב, כולם יודעים בוודאי תשובה, שהשם של החיה, אדם לא היה ממציא, הוא לא היה כוח פואטי להגיד איזה שם שמות יפים לבעלי חיים. אלא כשהוא אמר שור, סוס, חמור, נשר, אריה וכולי, הוא אמר מהות של החיה הזאת. שם של החיה אמר מהות שלה. מה זה מהות? מה הפירוש שזה מהות? איך הוא ידע מהות? הוא כזה חכם? אלא אנחנו מבינים, וחזל ככה מסבירים, שהמהות של בעלי חיים זה לא משהו שאדם הסתכל בשור והבין את המהות שלו. לא. אלא שור זה אחד הבחינות של האדם עצמו. אדם מסתכל בתוכו, בעצמיותו, והוא מתוכו נתן שמות. זאת אומרת, כשאדם מזהה בתוכו תכונה של האכזריות, אז זה נקרא שבמציאות הפיזית שלנו זה מתגלה בתור נמר. כשאדם רואה בו מידת הזריזות, אז במציאות זה מופיע בתור נמלה. וכשהוא רואה בתוכו את כוח המלכות, זה אריה. והוא מבין שיש בו נאמנות גדולה למשהו, אז נברא כלב. זאת אומרת, בעלי חיים שאנחנו חיים סביבם, שהם מקיפים אותנו, ציפורים וחתולים וג'ירפות וכל זה, זה תכונות של האדם, תכונות נפש, שכשאתה לוקח בחינה הזאת, תכונה הזאת, לוקח אותה באופן נפרד, אז היא מופיעה בצורה חייתית, היא מופיעה בצורה מאוד מגמתית. זאת אומרת, בחינה מסוימת של האישיות שלך, בפועל, במציאות הפיזית, זה מתגלה כחיה. ככה אומר את זה, מה שאמרתי לכם, אומר את זה מלבים. מלבים, במקור 2, אומר את זה ככה, על פסוק שאנחנו אומרים אותו בספר משלי, אומרים, לך אל נמלה הצל, ראה דרכיה וחכם, ככה אומר משלי, אומר על זה מלבים, כל כוחות מעשה בראשית נטועים בנפש האדם, וכל כוח ומידה שימצא אדם במין ומין מבעלי חיים, ידע כי כן נמצא גם בנפשו. ועל זה אמר, אתה האצל, אדם שאתה עצלן, אשר תחשוב שלא נמצא בנפשך מידת הזריזות, אומר, אין לי כוח, אני לא כזה זריז, אני אדם איתי, אני לא חרוץ. אז הוא אומר, לא יכול להיות שאתה לא חרוץ. איך אני יודע שאתה כן חרוץ? כי יש נמלה בעולם. אם יש נמלה והיא זריזה, סימן שהכוח הזה באופן פוטנציאלי עמוק תמון בך. אחרת, איך יש פה לנמלה זריזות? בוא נקרא את זה עכשיו במילים של מלבים. ועל זה אמר, אתה הצל אשר תחשוב שלא נמצא בנפשך מידת הזריזות, או שהזריזות אינה מידה טובה או מועילה, לך אל נמלה ותמצא שנטוע בה מידה זו, שלא לצורך חיותה. זאת אומרת, היא נמצאת, אבל לא לצורך חיותה, יכולה להסתדר גם בלי זריזות. רק כדי שתראה דרכיה וחכם. זאת אומרת, אתה תלמד ממנה, אתה תראה את הדברים הללו, ואז אתה לומד את זה שיש את זה בתוכך. וככה אומר את זה במקום אחר, מלבים, על אותו עיקרון, מקור, מיד אחריו, במקור 2, אומר מלבים, יען שנפש האדם כולל את כל מעשה בראשית, ובכנפיה צרורות כל הכיתות המפוזרות בכל חי ובכל בשר למיניהם, כוחותיהם והופכי כוחותיהם באורך נשגב ובדרך כללי. לכן כל כוח אשר נמצאהו בנפש אחד מבעלי חיים, בהכרח נמצא הכוח הזה ביתר סט ויתר עוז בנפש האדם. זאת אומרת שזה גורם לנו הבנה שאנחנו לא נפרדים כאן, אנחנו לא איזשהו אחד ממרכיבים של הבריאה, אחד מהופעות, אלא בעלי חיים הם השתקפות שלנו, הופעה שלנו. יש בנו גם את הפיליות שמתבטאת בפיל, ויש לנו גם ארממיות שמתבטאת בנחש. זה אנחנו. ולא רק בעלי חיים, אלא כמו שאתם שמתם לב, מלבים מדבר פה על כל ההוויה כולה, כל המציאות. כן, תשימו לב על הפתיחת של המקור 2. כל כוחות מעשה בראשית ניתויים בנפש האדם, וככה גם במלבים שהוא מדבר על ישעיהו. מיד, הוא אומר, לכל כוח אשר נמצאו בנפש אחת, סליחה, דיבר על זה קודם, יען הנפש האדם כוללת כל מעשה בראשית. גם רב קוק אומר את זה ככה במקור 2 א' אצלכם. כל הכישרונות הנפלאים הנמצאים בבעלי חיים הם שברים של נשמה גדולה, עליונה, מלאת חוכמה וכישרון שנתחלקה לסעיפים רבים. בנשמות היסודיות, כן, טוב, זה עוד נושא. זאת אומרת, זה הוויה כולה. זאת אומרת, יכולת של האדם להבין משהו, זה, בעקבות זה הופיע בעולם האור. וכוח של חסד שהיה באדם, זה גילה בעולם מים. ואת הכעס שבאדם, זה מתבטא באש. אתם יודעים, זה כל מיני דברים שאנחנו, כשאדם מגלה שהוא רוצה לצמוח, שהוא גודל, שהוא רוצה להתפתח, אז מופיע עולם הצומח. עד שבן אדם, לא בן אדם זה, האדם, רוצה לפגוש את עצמו. ואז הוא נותן לעצמו שם. תכף אנחנו נראה מה המשמעות של זה. אבל אני מבין שיעקב מיר רצה לשאול שאלה, אז אפשר להעביר לו את ה...
שוב, הוא יכול לבטא שאדם יכול להגיד זה על עצמו.
כן. נכון, זו באמת שאלה חשובה, טובה. אנחנו לא מדברים פה על בן אדם, אלא אנחנו מדברים על האדמיות. נכון. מה זה האדם? מי זה היה האדם? אותו אדם שנברא ביום השישי של הבריאה. או אותו אדם כמו שלמדנו קודם, שהוא היה עם קדוש ברוך הוא בבריאה של העולם. מי זה האדם הראשון? האדם. נראה לי שזה חשוב להבין שהאדם זה לא מישהו שיכולנו לבוא וללחוץ לו יד. זה לא איזשהו ייצור כזה שכמו שאנשים חושבים שכשקוראים את הספר בראשית, אז שם מתואר אדם, פרשה בראשית, שאדם עשה ככה והוא הלך ואכל מעץ הדעת ודיבר, ואנחנו מתארים לעצמנו מישהו כזה, מישהו שם מטייל, איזשהו בחור מסתובב שם בגן עדן ונותן שמות ואוכל תפוחים אדומים. הרעיון של אדם הראשון, צריך להבין שזה, שאם נניח הייתה לנו אפשרות להיכנס לגן עדן אז שם בששת ימי בראשית, אנחנו לא יכולנו להצטלם איתו. זה לא היה מישהו כזה, זה לא היה דבר פיזי. אי אפשר היה, כמו שאמרתי, כן, לתת לו ככה צ'פקה על כתב של אדם הראשון, כי לא היה ישות פיזית כזאת. חז"ל אומרים שהוא היה מקצה עולם עד קצה עולם, משמיים עד הארץ, שהוא היה מתפשט על כל עולם. זאת אומרת, זה לא מישהו כזה שאתה יכול לגעת בו. ולא רק האדם הראשון, כל הסיפור הזה, מעשה בראשית, וכל מה שאנחנו קוראים על גן עדן, אנחנו מבינים, ברור, שזה לא דברים פיזיים. ואין שם פשט, כמו שדיברנו באחד השיעורים, כי כפי שאנחנו לא מבינים מה פירוש עץ החיים, אין דבר כזה עץ החיים. אלא כל מה שמדובר שם על דברים מופשטים. אז גם צמחים, זה דברים היו שם מופשטים. ופירות שהיו שם, הם לא היו פרי כזה של איזה, שאפשר היה להחזיק את הפרי הזה ביד, פרי עץ הדת. לא פירות ולא חיות. גם בעלי חיים, כל זה לא היה דבר פיזי. כל המציאות, כי אנחנו מדברים על זה שהעולם הוא, כל זה מתרחש בגן עדן, ובגן עדן זה מציאות ששם הכל מופשט, נשמות וכל מיני דברים. אז ברור שגם הסביבה של גן עדן ונהר שיוצא משם ומתפלג לארבע ראשים, זה לא דבר פיזי, זה דברים רוחניים. מדובר פה על הבחינות מסוימות של ההוויה. וככה גם אדם עצמו וגם חווה. כל עוד שמדובר עליהם שהם בגן עדן, הם לא דברים גופניים, גשמיים, חומריים. אי אפשר היה לראות את זה בעיניים שלנו. כן, בבקשה.
רגע, תביאו.
כן, מיקרופון, כן. כן, הבנת מצוין, נכון. זאת אומרת, אנחנו כולנו שברים, זאת אומרת, גוונים, בחינות של האדם הראשון. כן, כמו שבעצמנו, בתוכנו, יש הרבה בחינות. יש לי בחינה בתור אבא של ילדיי, ויש לי בחינה בתור סטודנט, יש לי בחינה בתור כועס, יש לי בחינה בתור נהג, יש לי בחינה, בחינת הפן, בחינה של אישיות שלי. זווית של העניותי בתור נחמד, בתור לומד. זאת, יש לי הרבה גוונים של האישיות. אז עכשיו, עם כל גוון, אם תיקחו אותו באופן נפרד ממני, אני בתור מילואימניק. זה שונה מישהו שונה מאוד בתור אני, בתור בעל של אשתי. אתם יודעים, זאת אומרת, יש לי פונקציה, יש לי פן של האישיות. עכשיו, אם אתם תפרידו את האישיות הזאת כדבר, תבודדו את התכונה הזאת, את היכולת הזאת שלי, מכל האישיות כולה, אז אתם תקבלו, כן, את הכלב, או את החתולה, או אכבר, או נמלה, או שור, או שמיים, או מים. כן, אומר על זה רב קוק גם, דרך אגב, תסתכלו, אומר על זה, אנחנו פעם ראינו את זה, אבל אני חושב שחשוב לחזור על הנקודה הזאת, מקור שלוש. נשמת האדם בהרחבתה, כוללת היא בתוכה את נשמות הפרטיות של כל הברואים כולם. הנה, אתה רואה, מה שאתה אמרת, זה 8 מילים של רב קוק. ישר דיברת מתוך אורות הקודש חלק ב'. כל נפש חיה ניצוצו מאור האבוקה הגדולה, הכללית, נשמת האדם. רק למראה עיניים כל מין וכל פרט הוא מצוי בפני עצמו. אתם יודעים, זאת אומרת, מה שהרב אומר פה, זאת אשליה, זה רק למראית עין נראה לנו שיש פה כוכבים, ויש פה נמלים, ויש פה אנשים המרגיזים, ויש כאן שכן שתופס לי כל פעם מקום חנייה. תבינים, זה פשוט אשליה, אנחנו חיים במין דבר הזה, הוא נקרא בלשון חז"ל, להט החרב המתהפכת. אתם זוכרים שם את הביטוי הזה שהקדוש ברוך הוא שם להט החרב המתהפכת כדי לשמור דרך לעץ החיים בגן עדן. אז שם כולם, כל המפרשים שואלים, מה זה מילה הזאת? להט. מה זה פירוש להט החרב המתהפכת? מה זה להט? אז רש"י אומר שזה אשליה. כמו שהחרטומים שעשו במצרים בלהטותיהם. כן, זאת אומרת, כשהם זרקו את המטות והם הפכו לנחש. גם חרטמים, להט, זאת אשליה. השם שם לנו, כדי למנוע מאיתנו דרך לעץ החיים, ויש לזה סיבות, וזה שומר עלינו, זה מציל אותנו, זה טוב מאוד שעשה את זה, אבל זה בעצם גרם לנו, נתן לנו אשליה של אינדיבידואליות. אשליה של פירודיות, אשליה שכאילו אני קיים כדבר בפני עצמי, שאני לא קשור אליך ואני לא קשור לעיפרון הזה או לענן שם. אני דבר בפני עצמי. זאת אשליה. כמו שמה זה להט החרב מתהפכת? זאת אומרת, כשאתה לוקח חרב, מתחיל לתפך אותה, להפוך אותה מהר, 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 אז יבצר אז מין עיגול כזה, כן? דיסק. אבל זאת כמו במעברר שהוא מסתובב מהר, אתה רואה, נראה לך שזה דיס, אבל זה לא. אז ככה זה גם, אם אתה תהפוך את החרב מהר מאוד, אז אתה תקבל תחושה של, הנה, יש פה כאילו משהו קיים, אבל זה לא. אז יש לנו אשליה של קיום אוטונומי, עצמי, כאילו אני דבר בפני עצמי. וזה מופיע במדרגות הנמוכות של נשמה, שזה נפש ורוח. במדרגה של נשמה, במדרגה השלישית, מתחילים כבר לראות את, את ההתפשטות של האני שלי, עד שאתה מגיע, שאתה מזהה את עצמך עם האינסוף, עם הכל. זאת אומרת, זה בעצם אחת המטרות של השיעור שלנו כאן. זה בעצם החלום שלי, כשאני בא איתכם ללמוד את זה, שאני יאמין למה שאני מדבר כאן. שאני אשתכנע בעצמי שזה, שאני חלק של ההוויה כולה. לכן אנחנו לומדים תורה. זאת אומרת, יש בנו את, את הצורך הזה, את הדבר הזה, את בעצם זאת העבודה בגדול, זאת עבודת המידות, זאת עבודת לימוד תורה, זה קיום המצוות. המטרה בסופו של דבר זה לחיות את המדרגת החיה, לפחות חיה. וקל וחומר, מי שבדרגה יותר יכול ליחידה. אבל גם אם אנחנו לא חווים את זה, אנחנו לא חיים ככה, לפחות אנחנו יכולים להיות מודעים לזה. בתור אינפורמציה, בתור סתם ידע כללי כאילו, כן? אבל אנחנו יודעים מהי המציאות, מהי האמת, לאן שואפים, מה הדרך הנכונה. ולשם אנחנו, כל אחד יכול להגיע על פי העבודה, על פי כוחות שלו, על פי היצרים שבו, על פי מעמד שעושה, על פי הרבה נשמה שבו. אבל בעצם לשם אנחנו הולכים לחיות חיים, תפיסה אורגנית של המציאות. טוב, אנחנו נעצור בשלב הזה כאן, ובעזרת השם אנחנו נמשיך בשיעור הבא לפתח את הרעיון הזה הלאה. טוב, נעצור כאן.